מדברים תורה, מפס מפנים לנו היא יקרה, הלכה השקפה, מוסר וברה, כל חי זה כל התורה.
כל חי, תמיד איתי. הרמב"ם היומי, עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
כל המשתתפים בלימוד הרמב"ם, שלום וברכה, אנחנו אוחזים בפרק החמישי של הלכות עבדים. לאחר שבפרקים הקודמים ביאר הרמב"ם מדיני העבד העברי והאמה העברייה, הרי בחמשת הפרקים הבאים עד לסיום ההלכות, מבאר הרמב"ם מדין העבד הכנעני וכן השפחה הכנענית. בשונה מדיני העבד העברי שאינה נוהגים אלא כשהיובן נוהג, הרי דיני העבד הכנעני חלים בכל זמן, ולפיכך יהיה סימן שלם ארוך מאוד בשולחן ערוך יורד האדן בדיני העבד הכנעני. בפרק הראשון אותו נלמד היום, מבאר הרמב״ם תחילה בקצרה את חמשת דרכי הקניין של העבד הכנעני, ולאחר מכן הוא מבאר בהרחבה את שלושת דרכי היציאה לחירות של העבד. היציאה בכסף, היציאה בשטר והיציאה בראשי איברים. פותח הרמב״ם בהלכה א', עבד כנעני נקנה לאדונו בחמישה דברים, דהיינו בחמישה אופנים של קניין, וקונה את עצמו לצאת לחירות בשלושה דברים, ואילו אין העבד הכנעני נקנה בכסף שנותן האדון לעבד עצמו, או אם הוא קנה אותו מאדון אחר נותנו את הכסף לאדונו, או בשטר קניין שהעבד כותב שטר והוא נותן אותו לאדון, שהעבד הוקש לקרקע והקרקע נקנית על ידי שהמוכר כותב את שטר הקניין ונותנו לקונה, או בחזקה שנוהג האדון בעבד מנהג בעלים, וכפי שכתב הרמב״ם בהלכות מחירה, זהו כגון שהעבד מתיר לו את מנהלו, שמוליך את כליו אחריו לבית המרחץ ועוד. או בקניין חליפין, שייתן האדון כלי או סודר לעבד, ויקנה העבד את הכלי, ובכך יקנה האדון את העבד. או במשיכה, שימשוך האדון את העבד, וקונה העבד כנעני את עצמו, דיינו שהוא יוצא לחירות, בכסף שישלם העבד או שאחרים ישלמו בשבילו לאדון, או בשטר שחרור שכותב האדון ונותן לו, או בראשי איברים, שאם יקה את עבדו בכוונה וחיסרו אחד מ-24 ראשי איברים שאינם חוזרים, הרי זה יצא לחירות, אך צריך הוא לכתוב לו גט שחרור כפי שהתבהר בהלכה ד'. ועבד קטן הרי הוא כבהמה שאין לו דעת והולך לדעת מי שקורא לו, ולפיכך נקנה במשיכה כמשיכת הבהמה על ידי שקורא לו האדון והוא בא אליו. אך עבד גדול שיש לו דעת לא ניתן לקנותו במשיכה על ידי שקורא לעבד והוא בא אליו, שהרי העבד הולך על דעת עצמו, אלא רק על ידי שתופס את העבד ומביאו אליו. וכבר ביארנו בתחילת ספר זה שהוא ספר קניין, דיינו בהלכות מחירה את כל הדרכים שהעבדים נקנין בהן, ושם נתווסף שהאדון קונה את העבד גם בקניין הגבה באם הוא מגביה את העבד. ובהלכות הבאות עד לסיום הפרק מפרט הרמב״ם ומבאר את דרכי היציאה של העבד לחירות בשלושת האופנים של כסף, שטר וראשי איברים. ותחילה את היציאה של העבד לחירות בכסף. מבאר הרמב״ם בהלכה ב' כיצד העבד הכנעני קונה את עצמו בכסף, וראין לעבד מעות משל עצמו שכל מה שקנה העבד קנה רבו, כגון שנתן אדם אחד לרבו דיינו לאדונו מעות, ואמר לו אני נותן לך מעות אלו על מנת שיצא עבדך בהם לחירות. הרי כיוון שקיבל הרב את הכסף או את השווה כסף, שמעבד עברי ומנזקין שיש בהם פסוקים ששווה כסף ככסף לומדים לכל התורה כולה. הרי באם האדון קיבל ממנו את הכסף או את השווה כסף מתוך רצון לשחרר את העבד תמורת הממון שקיבל, הרי זה יצא העבד לחירות. אך באם האדון אינו חפץ בכך, הוא איננו חייב לשחרר את העבד תמורת הכסף. אכן צריך את דעת העבד לשחרור, משום שזכות היא לא לעבד להשתחרר. והכלל הוא שזכין לאדם שלא בפניו גם שלא מדעתו. וכתעם זה סוברים גם עריף ורשי, ולדבריהם אם כששמע העבד שאדון משחררו צבח ואמר שאינו רוצה להשתחרר, לא חל השחרור. שרגילה דעתו שאין זה זכות לו. אך הרמב"ן והראש כתבו שכאשר אחרים נותנים לאדון כסף תמורת שחרורו, הרי הוא משתחרר אף בעל כורחו. שהשחרור תלוי רק בדעת האדון ולא בדעת העבד. וכן יכול העבד הכנעני להשתחרר בכסף באופן אחר, באם נתן אדם אחד לעבד מעות, והוא אמר לעבד אני נותן לך את המעות על מנת שתצא בהם לחירות. שבאם נתן מעות לעבד סתם, הרי בשעה שקיבל אותם העבד קנה אותם האדון, שהרי כל מה שקנה העבד קנה רבו. ושוב אין העבד יכול לצאת בהם לחירות. אך כאשר אדם נותן דבר לעבד כנעני על מנת שיהיה מיועד לדבר מסוים שיעשה איתו העבד, הרי אין רבו קונה את אותו הדבר, ולפיכך באם נתן אדם לעבד מעות על מנת שיצא בהם לחירות, הרי באופן זה אין האדון קונה אותם ממילא על ידי שקיבלם העבד, ולפיכך באם רצה האדון לקבל את המעות מהעבד ולשחרר אותו, יצא העבד לחירות. אכן האדון חייב לשחרר את העבד תמורת המעות שנותן לו, שהרי העבד שייך לו, וכשם שלא ניתן לחייב אדם למכור או לתת דבר השייך לו, כך לא ניתן לחייבו לשחרר את העבד אף תמורת ממון, ולפיכך, ואם לא רוצה האדון לשחררו, אין העבד יוצא לחירות, ובמקרה זה גם לא קנה העבד את המעות וצריך להחזיר את המעות לבעליהם, שרי לא נתן לו את המעות אלא על מנת שיצא בהם לחירות, וכיוון שלא יצא בהם הרי הם חוזרים לבעלים. ואחד הכסף או שווה כסף שווים לעניין זה, בין לקנותו שהאדון יכול לקנות את העבד בהם, ובין להקנות עצמו לו, להקנות את העבד לעצמו, דיינו לשחררו בתמורה לכסף או שווה כסף שמקבל. ועד כאן יציאת העבד לחירות בכסף, ובהלכה הבאה יתבהר אופן יציאת העבד כנעני לחירות בשטר. הלכה ג' כיצד יוצא העבד בשטר, כותב לו האדון על הנייר או על החרס, דאף ששטר הכתוב על הנייר או על החרס ניתן בקלות לזייף אותו. מכל מקום, מכיוון שמדובר בשטר קניין ולא בשטר העשוי לראיה, ניתן לכתוב אותו אף על הנייר או על החרס, וכל שכן שניתן לכותבו על הקלף שלא ניתן לזייפו בקלות. והאדון כותב לו על השטר, הרי את בן חורין או הרי את של עצמך או אין לי עסק בך, וכתבו הרן הריטבו וכסף משנה שאף שאומר אין לי עסק בשדה זו לא אמר כלום, הרי בעבד מועילה לשון זו, מכיוון שעל ידי שהאדון מסלק את זכותו יכול העבד לזכות בעצמו, אך בשדה אין מועילה לשון זו, מכיוון שאין השדה יכולה לזכות בעצמה, וכן אם כתב האדון בשטר כל כיוצא בעניין זה. דהיינו לשונות אדומים לאילו שמשמע מהם שמשחרר את העבד, הרי זה שטר כשר המועיל לשחרור העבד. שלשונות אלו שמהם משתמע שחרור העבד, זהו גופו של גט השחרור. דהיינו עיקרו של גט השחרור. הוא מוסר לו האדון לעבד את השטר בפני שני עדים, או שטר שחרור שהיו העדים חתומים בו, הוא מסרו לו אפילו בינו לבינו ללא עדים, הרי זה יצא לחירות. דאף שבקרקע שטר קניין אינו צריך עדים, הרי שטר שחרור דומה לגט אישה שלומדים בגזרה שווה לה מאישה, וגט אישה אינו מועיל ללא עדים. ולעניין גט ישנה מחלוקת בין רבי אלעזר לרב מאיר, שלרבי אלעזר עדי המסירה פועלים את הגירושין ולרבי מאיר עדי החתימה, והלכה היא כרבי אלעזר. והרמב״ם פוסק בהלכות גירושין כשיטת הריף נגד שיטת התוספות, שאף לרבי אלעזר שעדי המסירה פועלים את הגירושין, הרי הוא מסכים שגם עדי החתימה ללא עדי המסירה יכולים לפעול את הגירושין, ולפיכך הוא פוסק כך גם בנוגע לשטר שחרור. ואף שאין לעבד יד לזכות בדברים לעצמו, שהרי יד העבד כיד רבו, מכל מקום הוא משתחרר על ידי שהאדון נותן לו את שטר השחרור, שהרי גיטו וידו באים כאחד, דהיינו שגט השחרור וכוח ידו שלא תהה ידו ברשות רבו באים יחד. שלמדים עבד בגזרה שווה של לה מאישה, שכשם שהאישה יכולה לקבל את גיטה מיד בעלה שנאמר ונתן בידה, אף שגם לאישה אין יד בפני עצמה, וצריכים לומר שמה שאמרה תורה שיכולו לתת את הגט בידה וכך היא מתגרשת, זהו משום שגיטה וידה באים כאחד, הרי כן הוא גם בנוגע לגט השחרור של העבד. אך באם אמר לו האדון לעבד שלא בכתב, הרי את בן חורין או הרי את של עצמך, הרי אף על פי שהעידו על עבדים בבית הדין שכך הוא אמר לעבדו, ואף על פי שקנו מידו, דיינו שקנו מיד האדון בקניין סודר, עדיין לא נשתחרר העבד, משום שאין העבד יוצא לחירות, אלא בשלושת האופנים שנתבארו, בכסף או בשטר או בראשי איברים. אכן הוא משתחרר בקניין חליפין, וכך גם לא באמירה בעל פה של הרעד בן חורין. אך לדעת הרייבד, קניין הסודר מועיל לשחרר את העבד הכנעני ככסף. והכותב לשפחתו הכנענית בשטר השחרור, הרי את מותרת לכל אדם, לא אמר כלום שאיננה משוחררת, שאין לשון זו מתאימה לשחרור שפחה, אלא רק לגירושי אישה, שרי האישה הייתה אסורה להינשא לאחרים, ועל ידי הגירושין היא נעשית מותרת לכל אדם. ואף שהשפחה על ידי שחרורה נעשית מותרת להינשא לבן חורין, מבארה שהיא שאין הלשון הרי את מותרת לכל אדם, מתאימה לשחרור שפחה, שרה על ידי השחרור היא נאסרה לעבדים. ועד כאן בעניין שחרור העבד בשטר, ובהלכות הבאות עד לסיום הפרק יבאר הרמב״ם את אופן שחרור העבד הכנעני בראשי איברים. הלכה ד' כיצד העבד הכנעני יוצא בראשי איברים, שהאדון המכה את עבדו בכוונה, מברר כסף משנה שהכוונה שהתכוון להכות בעבר אף שלא התכוון לחתוך אותו, וחיסרו אחד מ-24 ראשי איברים שאינן חוזרים, דיינו שאינם חוזרים וגדלים לאחר שנחתכו, ובהלכה הבאה יבאר הרמב״ם מה הם 24 ראשי האיברים, הרי יצא העבד בזה לחירות, אך צריך שייתן לו האדון גט שחרור, שאף שמשעה שחבל בו כבר יצא מרשות האדון לעניין שאין לו עליו עוד שיבוד ממונים, מכל מקום צריך שטר כדי לשחרר את קניין הגוף שיש לאדון בו, והדבר נלמד בגזרה שווה מגט אישה. אלא שתמוע, אם כן שהעבד יוצא כשחיסרו כל אחד מ-24 ראשי האיברים, למה נאמר בתורה דווקא שן ועין? שנאמר בתורה בפרשת משפטים, וכי יקה איש את עין עבדו, את עין עמתו ושיחתה, לחופשי ישלחנו תחת עינו, ואם שן עבדו או שן עמתו יפיל, לחופשי ישלחנו תחת שינו. הרי זה לדון מהן, דיינו כדי ללמוד מהם, שרק אם יפילו ראשי איברים שהם דומים לשן ועין, הרי הוא יוצא לחירות. דמה שן ועין שהן מומין שבגלוי, דיינו שהמום ניכר מבחוץ, ואינן חוזרין וגדלים אחר שנחתכו, אף כל ראשי איברים הדומים להם שהן מומין שבגלוי ואינן חוזרין, יצא העבד בו לחירות. אבל המסרס את עבדו בביצים, או החותכת לשנו, אינו יוצא בהם העבד לחירות, משום שאינן מומין שבגלוי, וכן המפיל את שן עבדו הקטן, אינו יוצא בזה לחירות, שהרי סופו לחזור, שהרי תגדל שן אחרת תחתיה. ומדברי הרמב"ם משמע שיוצא רק בשן ובעין ובאחד מ-24 ראשי האיברים. אך התוספות והר"ן כתבו שהעבד יוצא בכל מום שבגלוי שאינו חוזר. הלכה אי, אין עבד יוצא במשך ישרו האדון ראשי איברים, אלא עבדים כנעניים שמלו וטבלו לשם עבדות, שרי ישנן בחיוב מקצת מצוות כאישה, כך שאף שאינו ישראל גמור, הרי הוא יצא מכלל הגויים. אבל העבד שהוא בגויותו, שלא מל וטבל לשם עבדות ותינו כגוי גמור שאינו חייב כלל במצוות אלא בשבע מצוות בני נוח, אינו יוצא בראשי איברים. וכתב הרדב"ז שזהו משום שמה שהעבד יוצא בראשי איברים, זהו משום שחסה עליו התורה. ומסתבר שלא חסה התורה, אלא על עבד שמל וטבל וחייב במקצת מצוות. אך בכסף ושטר יוצא גם עבד שהוא בגויותו. ואלו הן ראשי האיברים שאינן חוזרין, שבאים חיסר אותם האדון מעבדו הכנעני, הרי הוא יוצא בהם לחירות. ראשי אצבעות הידיים והרגליים שמספרם בסך הכל 20, וראשי האוזניים, דהיינו שפת האוזן כולה, וראש החותם, דהיינו קצה האף, וראש הגבייה, דהיינו ראש עבר הזכרות, וראשי הדדין שבאישה, ותמוה שיוצא שיש 26 ראשי איברים. 20 אצבעות הידיים והרגליים, שני ראשי האוזניים, ראש החותם, ראש הגבייה, ושני ראשי הדדין שבאישה. ומבאר הרמב״ם בפירוש המשניות שיש למנות את שני ראשי האוזניים לעבר אחד, וכך גם את שני ראשי הדדין. ואף שאת ראשי האצבעות מונים ל-20, מבאר התפארת ישראל שהאוזניים והדדים כוחם שווה, ולפיכך הם נמנים לעבר אחד. אבל האצבעות שונות בכוחם זו מזו, ולפיכך נמנית כל אחת מהם כעבר לעצמו. ממשיך הרמב״ם, אבל העיניים והשיניים אינם במניין 24 ראשי האיברים שמנו חכמים במשנה, שהרי הן מפורשים בתורה. וחכמים מנו 24 ראשי האיברים בנוסף למפורש בתורה. על החבב ובים הייתה לו לעבד אצבע יתרה, דיינו נוספת על הרגיל בשאר בני האדם, שהיו לו 6 אצבעות באחת הרגליים או הידיים, וחתך האדון, הרי בים הייתה אצבע נספרת על גב היד, דיינו שסופרים אותה עם שאר אצבעות היד, מפני שהייתה בשורה אחת עם שאר האצבעות, הרי היא נחשבת כאצבע נוספת שלו, והעבד יוצא בה לחירות, אך בים אין היא עומדת בשורה אחת עם שאר האצבעות, אין היא נחשבת כאצבע נוספת, ואין העבד יוצא בה לחירות. ובים הייתה עינו של העבד סמויה, שאינו רואה בה, וחתתה האדון שעקר אותה ממקומה, הרי העבד יוצא בה לחירות שאף שכבר קודם לכן היא לא תפקדה, מכל מקום הרי חסרו האדון עבר. והוא הדין לאחד משאר ראשי האיברים שהוא בטל מפעולתו ואינו עושה העבד בו בעבר זה שום מלאכה, כגון אצבעו שהייתה משותקת, שאם חתכו האדון הרי חסרו עבר ויצא העבד בזה לחירות, שנאמר בתורה שהעבד יוצא לחירות כאשר האדון חסרו את אחד מראשי האיברים, ואין זה משנה באם העבר תפקד קודם לכן או לאו. הלכה זין, ואם יקעו האדון את העבד על עינו וסימה שהיא תברה, או שיקעו על אוזנו וחרשה ששוב אינו שומע באותה אוזן, הרי העבד יוצא בהן לחירות. ואף שנתבהר בהלכה דלת שרק במומים שבגלוי העבד יוצא לחירות, בירו התוספות שרק כאשר הוא ישן או עומד במקום אחד לא ניכר הנזק. אך בשעה שהוא הולך ניכר שהוא סומה או חרש. אבל אם יקעו האדון כנגד עינו, מבאר רשי שיקעו בכותל כנגד עינו, ומחמת הפחד והבעלה הוא אינו רואה, או שיקע בכותל כנגד אוזנו, ומחמת הבעלה והפחד אינו שומע, הרי אין העבד יוצא בהן לחירות. ומבואר בגמרא שזהו משום שהבעלה היא מידת העבד, ומבחינת האדון זהו גרמה בעלמה שלא יזיקו באופן ישיר. הלכה חטא, ואם יקעו האדון על עינו ועדיין רואה בה, אלא שחיסר מאורה שאינו רואה היטב כבתחילה, או שיקעו על שינו ולא נפלה, אלא נדנדה, תמתנדנדת משום שנחלש חיבורה מחמת המכה, הרי בים יכול עדיין העבד להשתמש בהם, שהראייה שנותרה לו בעין מביאה לו תועלת, והוא יכול להשתמש בשן המתנדנדת ללעיסה, הרי אינו יוצא לחירות משום שאין עכשיו הדבר שהוא חיסר לו עבר, ואם לאו שמחמת ההכה אינו יכול עוד להשתמש באיברים הללו, הרי אף שלא עבד לגמרי כוח הראייה בעין, ואף שהשן לא נתלשה מהגוף, מכל מקום יצא העבד בזה לחירות. ומכיוון שהוא לא יכול להשתמש באיברים הללו, הרי נחשב הדבר כאילו סימל לו את העין לגמרי, או עקר לו את השן לגמרי. ממשיך הרמב״ם בהלכה ת', ואם הייתה עינו של העבד לפני שהכהו האדון, כהה וחסר מאורע, שהייתה חשוכה ולא ראה בה היטב, או שהייתה שינו לפני שהכהו נודדת, דיינו מתנדנדת, והכהו האדון והפיל את השן הנודדת, או סימה לגמרי את העין הכהה ששובו אינו רואה בכלל. הרי באם היה העבד משתמש בעין עד ההכהה אפילו כלשהו, דיינו מעט, הרי זה יצא לחירות, משום שבמה שעקר את השן לגמרי או סימה את עינו לגמרי, נחשב הדבר שחיסר לו את העבר. ואם לאו, שגם קודם הקהל לא יכל העבד להשתמש כלל באיברים הללו, לא יצא לחירות. דאף שאתה הוא עקר את שינו לגמרי או סימה את עינו לגמרי, מכיוון שגם קודם לכן הוא לא היה יכול להשתמש בהם, הרי אין הדבר נחשב שחיסרו עבר. וכתב הרן שאם התחילה הייתה עינו כאח יכל להשתמש בה, וכעת נעשית כאה יותר עד שאי אפשר להשתמש בה, אינו יוצא לחירות. שאין העבד יוצא לחירות, אלא אם עשה עין בריאה לכאה כזו שאי אפשר להשתמש בה, או אם עשה עין כאה שאפשר להשתמש בה לעין סמויה לגמרי. וכך משמע מדברי הרמב״ם כאן. ועל מה שכתב הרמב״ם שבאם הייתה השן נודדת ולא יכל להשתמש בה, הרי כאשר היא פילה לגמרי אין העבד יוצא בזה לחירות, הקשה הרדב"ז ממה שנתבהר בהלכה ו' שבאם הייתה עינו סמויה לגמרי והכרה האדון, הרי העבד יוצא בה לחירות. ותראית ששן אינה ממניין עברי האדם, וגם אין האדם נעשה באלמום כשנפלה. ולפיכך אין העבד יוצא מדין שחיסרו עבר, אלא אם ביטל את שימוש השן. אחי נחשבת לעבר, וכשחיסרה הרי הוא נחשב לבאלמום, ולפיכך אף אם לא הייתה משמשת כלום, כאשר האדון עקר אותה נחשב שחיסרו עבר והעבד יוצא לחירות. הלכה יהוד, ואם יכהו האדון את העבד על ידו וצוותה שהתנפחה ידו, וישנה גרסה ברמב״ם וצמתה ידו, דיינו שידו התייבשה, והוא אינו יכול להשתמש בה, וסופה לחזור ולהבריא, אינו יוצא בזה לחירות. שנתבהר בהלכה ד' שלומדים ממה שכתבה התורה שן ועין, שרק במומין שאינן חוזרין הוא יוצא לחירות. ואף אם יפיל את שן הקטן, מכיוון שעתידה לצמוח שן אחרת במקומה, אינו יוצא בזה לחירות. אך באם על ידי ההכאה הוא ביטל את פעולת היד לצמיתות, הרי העבד יוצא בזה לחירות, ואף שלא חתך את ראשי אצבעות היד, וכפי שנתבהר בהלכה זין, שבאם יכהו על עינו וסימה על אוזנו וחרשה, העבד יוצא בהן לחירות. ובאם תלש האדון בזקנו של העבד, ודלדל בו יצא מן הלחי, שהוא משך בזקנו וגרם לשבר בלסת, הרי זה יצא לחירות, משום שנחשב כעקר את שינו, שרי ביטל את מעשה, דיינו את פעולת השיניים הקבועות באותו העצם. דיינו שאף שהעצם שבלחי אינה מהאיברים הגלויים שרי האור מכסה אותה, כך שאינו יוצא לחירות על ידי ששבר את העצם. מכל מקום, מכיוון שביטל את פעולת השיניים, שהשיניים נחשבות לגלויות, הרי הוא יוצא בזה לחירות, שרי נתבהר שאף כשלא עקר עבר אלא רק ביטל את פעולתו, הרי הוא יוצא לחירות. הלכה י' באם יפיל האדון את שינו של העבד או סימה את עינו בלא כוונה, דיינו שלא התכוון כלל להקות את העבד או שלא התכוון להקותו על אותו עבר, כגון שזרק אבן והתכוון לפגוע בבהמה ונפלה ופגע בעבד והפילה את שינו, או שחתכה את אצבעו, הרי זה לא יצא לחירות, שנאמר ואם שן עבדו שן עמתו יפיל לחופשי ישלחנו תחת שינו. ואנו לומדים ממה שנאמר יפיל, שהיא מילה מיותרת, שאינו יוצא לחירות עד שהתכוון האדון. אך כאמור אין האדון צריך להתכוון להפיל את אותו העבר דווקא, או כפי שהתבהר בהלכה י' ג', אלא שהתכוון להקותו על אותו העבר. הלכה י' ב', אדון שורשית ידו למאי שפחתו הכנענית המעוברת כדי לילדה, ופגע בעובר וסימת אין העובר שבמאה, לא יצא העובר לחירות, שרי לא ידע אדון דבר כדי שהתכוון לו. דהיינו שהוא לא ידע איכן היא עינו של העובר כדי שהתכוון לגעת בעינו. דאף שנתבהר שאין צריך האדון להתכוון להזיקו, הרי כאמור צריך הוא להתכוון לגעת באותו העבר. והגמרא בקידושין לומדת זאת ממה שנאמר לגבי עין, וכי יכה איש את עין עבדו את עין עמתו ושיחתה עד שיתכוון. מבאר הרדב"ז מה שצריך פסוק נוסף בנוגע לעין, אף שכבר יש לימוד ממה שנאמר בשן יפיל, שצריך פסוק אחד למקום שלא יתכוון לעבד כלל, וכמקרה שנתבהר בהלכה הקודמת שהתכוון לזרוק את האבן על הבהמה והיא פגע בעבד, ופסוק נוסף למקרה שהתכוון לעבד ולא התכוון לעינו, כמו במקרה של העובר. הלכה י' ג', הרי שהיה רבו רופא ואמר לו, העבד כחול לי עיני, מרח לי כוחל על עיני, והכוחל הוא חומר בצבע כחול שנהגו למרוח במכחול על הריסים והפפיים לרפואה וליופי. ועשה אדון כן וסימה, שהוא סימה לעבד את העין על ידי שכחל את עינו, או שאמר העבד לאדון, חתור לי את שני, דיינו גרר ונקה מסביב לשני, והפילה האדון בשעה שחתר את השן, הרי זה שיחק העבד באדון, דיינו שהוא הערים עליו ויצא לחירות. שאף על פי שלא נתכוון האדון להזיק לעבד, דיינו שלא רק שלא התכוון לפגוע בעבד אלא להועילו, הרי הוא לא התכוון כלל לסמא את העין או לעקור את השן, מכל מקום יוצא העבד לחירות, שהרי נתכוון האדון. האדון לנגוע בעברי העבד, ועל ידי זה נסתכן בהן שהוא פגע כך בעבר. דהיינו שמכיוון שהתכוון האדון לעשות את הפעולה באותו העבר, אף שלא התכוון לפגוע בעבר, שלא התכוון לסמא את העין ולעקור את השן, הרי נחשב הדבר שסימא את עינו ועקר את שינו בכוונה, והעבד יוצא בזה לחירות. ואין צריך לומר אם הייתה עין העבד כואבת, שהיה בזיום שהיה חשש שהתפשט לכל הגוף ויסכן אותו, והיה רבו רופא אומן והכרה לו, שאף שהוא עשה זאת לטובת העבד ואף קיבל על כך רשות מהעבד, הרי באופן זה שהוא התכוון לעקור את עינו, פשוט הדבר שיצא העבד לחירות. הלכה י' המפיל את שן עבדו ולאחר מכן גם סימא את עינו, הרי זה יצא העבד לחירות בהפלת שינו, אך עליה הוא איננו משלם לו דמים, שהחובל בעבדו פטור מתשלומים, אך הוא נותן לו את דמי עינו, שהרי הוא סימא את עינו לאחר שכבר יצא לחירות, והוא חייב בתשלום דמי עינו כמו כל החובל בחברו. וכן כל כיוצא בזה, במקרה שהאדון פגע בו בשני איברים בזה אחר זה, הרי העבד יוצא לחירות בעבר הראשון, וחייב האדון לשלם לו את דמי העבר האחרון. והעבד הסיק שהרמב״ם פסק בהלכות חובל ומזיק, שבאופן זה הוא אינו משלם לו את דמי עינו, ורק אם העבד תפס את דמי העין, אין האדון יכול להוציא ממנו. וזאת משום שהגמרא בגיטין מסתפקת, האם באופן זה חייב האדון לשלם לו את דמי עינו, וצדדי הספק הם האם מכיוון שהעבד יצא לחירות על ידי שעקר את שינו, ששוב אינו חייב לעבוד את אדונו, הרי בזמן שסימא את עינו שוב הוא אינו עבדו יותר וחייב לשלם לו את דמי עינו, או שמכיוון שהוא עדיין צריך לתת לו גט שחרור הוא נחשב עדיין לעבדו והוא פטור מלשלם את דמי עינו. ולפיכך פסק הרמב"ם מלכות חובל ומזיק, שמספק פטור האדון מלשלם שהמוציא מחברו עליו הראיה, אך באם תפס העבד אין מוציאים ממנו. ותמוע מדוע פסק כאן שהאדון חייב לתת לעבד את דמי עינו. ובירה כסף משנה שהרמב״ם כאן מדבר שלאחר שהפיל את שינו הוא כבר נתן לו שטר שחרור, ורק לאחר מכן הוא סימא את עינו, שבשעה שסימא את עינו הוא כבר היה בוודאי בן חורין, ולפיכך הוא חייב לשלם לו את דמי עינו. וכך הוא פוסק בשולחן ערוך, שבאם הפיל את שינו וסימא את עינו בלא שנתן ביניהם שטר שחרור, יוצאו בשינו ואינו נותן לו את דמי עינו, ורק אם תפס העבד אין מוציאין מידו. אך אם כתב האדון ביניהם שטר שחרור, חייב לשלם לעבד את דמי עינו. ובמפרשים העריכו בביורים אחרים ליישב את סתירת דברי הרמב״ם. הלכת את וב, מי שחציו עבד וחציו בן חורין, וכגון שהיה העבד הכנעני שייך לשני שותפים ושחררו אחד מהם, וכן עבד של שני שותפים שהוא עדיין שייך לשני שותפים, הרי באם יקהו אחד מאדונה וחסרו ראש עבר, הוא אינו יוצא בראשי עברים, לפי שאינו מיוחד לרבו, דיינו לאותו אדון שחבל בו. והגמרא בבבא קמא לומדת זאת ממה שנאמר בכתוב, וכי יכה איש את עין עבדו, עבדו המיוחד לו. ומכאן אנו לומדים למעט כאשר הוא שייך לאדון נוסף, או שבחציו הוא שייך לעצמו. הלכת את זין, עבדי צון ברזל, שנתנה אותם האישה לבעל בשעת הנישואין, שיהיו לגמרי ברשותו, שאם הבעל ימות או יגרש אותה, ישלם לה כפי שוויים בשעת הנישואין. והם נקראים ברזל משום שהם יציבים כברזל, שהבעל אחראי עליהם לפי ערכם בשעה שקיבל אותם. והם נקראים צון משום שיהיו רגילים לעשות זאת בנוגע לצון. הרי באם האישה הכניסה לו עבדים כנעניים במעמד של צון ברזל, הרי הן יוצאים בראשי איברים עם חסרן הבעל, ומכיוון שהבעל מקבל אליהם אחריות, הרי הם לגמרי ברשותו, אבל לא אם חיסרה מהם האישה את אותם האיברים. ועבדי מלוג, נכסים שקניין הגוף שלהם הוא לגמרי של האישה, שאין הבעל חייב כלל באחריותם ויש לבעל בהם רק פירות, דיינו שהוא מקבל את הרווחים שלהם, והם נקראים מלוג משום שהבעל מולג, דיינו כותף את פירותיהם. הרי אותם העבדים אינן יוצאים בראשי איברים, לא אם יפיל אותם הבעל, שאינו נחשב כבעלים שלהם משום שאין לו בהם אלא זכות קבלת פירות, וגם לא אם יפילה אותן האישה, שהאישה יפילה מהם ראשי איברים, ואף שקניין הגוף שלהם הוא שלה, מפני שאינן מיוחדים לה, שערי פירותיהם שייכים לבעל. ולמדים מהכתוב שאין יוצא בראשי איברים אלא עבדו המיוחד לו. הלכה י' זין, יציאת העבד בראשי האיברים נוהג בכל מקום, דהיינו אף בחוץ לארץ, ובכל זמן, בשונה מעבד עברי שאין דיניו נוהגים אלא בזמן שהיובל נוהג, שזהו רק בזמן שכל יושביה עליה, הרי דיני העבד הכנעני חלים בכל זמן, אף כשאין היובל נוהג, וגם יציאתו בראשי האיברים נוהגת בכל זמן. אכן דנין בו בדין זה של יציאת ראשי איברים, אלא בבית דין סמוכין, שנסמכו איש מפי איש עד למשה רבינו, מפני שהוא כנס, שיציאת העבד בראשי האיברים היא כנס, וכפי שכתב הרמב״ם בהלכות נזקי ממון, שכל תשלום שאינו כשיעור הנזק, אלא יותר ממנו או פחות ממנו, הרי הוא כנס. והכלל הוא שאין דנים דיני כנסות, אלא בבית דין סמוכין. לפיכך, כיוון שהיציאה של העבד בראשי האיברים היא כנס, העבד שאמר לרבו, דיינו שהוא תובע את רבו, ואומר לו, אתה זה שהפעלת את שיני, או ששימית את עיני, והאדון מכחישו ואומר לו, אני עשיתי דבר זה, הרי זה פטור משבועת אסת, שהיא שבועה שתקנו חכמי הגמרא בכל מקרה שבו אדם תובע את חברו תביעה ממונית ועלה מכחישו, שהרי באם יודע האדון מעצמו שחבל בו אינו חייב להוציאו לחירות בלא שיעידו עליו עדים שכך עשה, שהרי המודה מעצמו בכנס ואין עדים על חיובו פטור מלשלמו, כמו שביארנו בהלכות גניבה שכל המודה בכנס פטור מלשלמו. והכלל הוא שכל תביעה שבאים הודה בה איננו חייב ממון, הרי כשכופר איננו חייב שבועה, אף לא שבועת אסת. ולפיכך כאשר האדון מכחיש שהפיל את שינו או סימא את עינו של העבד, הרי הוא פטור אף משבועת אסת. וכאן מסתיים הפרק החמישי של הלכות עבדים.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.